כן, אנחנו הגענו למורה נבוכים חלק ב', פרק ב', זה דף קופיים. בפרק א', אם אתם זוכרים, רבנו באמצעות 25-26 ההנחות של הפילוסופים של דעתם המוכחות, הוכיח על בסיס אותן הנחות את מציאות השם יתברך, אחדותו והיגשמיותו. כשאמרנו, הכוונה שלו היא בכוונה להשתמש בשיטות הפילוסופיות הקדומות כדי שההוכחה שלו על מציאות השם, אחדותו והיגשמיותו, תהיה הוכחה עם קונצנזוס רחב, ולא לעשות לו חיים קלים ולהוכיח את זה על בסיס אמונתנו שלא מערער באפילו רגע אחד אמונתנו בחידוש העולם, דהיינו שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו יש אחר העדר המוחלט. בפרק שני בחלק ב' רבנו מוסיף עוד תוספת, אבל כבר כאן הוא יוצר את התשתית כדי להיכנס לעניין הזה של המלאכים, ישויות נבדלות, שהוא מייחס לעניין הזה מאוד, חשיבות מאוד גדולה, במיוחד בשיטתנו שהעולם נברא יש אחר העדר המוחלט. אבל כאמור, בשלב זה, לפחות בראשית הפרק, עדיין הוא מנצל את העניין בשביל עוד לבסס את ההוכחה על מציאותו יתברך, אחדותו והיגשמיותו. לצורך זה, הרמב״ם רבנו מתייחס אל עולמם של הגלגלים, זה לא המלאכים, אלא הגלגלים. ומבחינתו של אריסטו, הגלגלים זה נקרא גוף חמישי, דהיינו, בעוד שעולמנו, כדור הארץ שלנו, בנוי או מורכב מארבעה היסודות, הרי לדעת אריסטו, גרמי השמיים והגלגלים הם בעצם נקראים גוף חמישי, אינם כלל או כלל קשורים לארבעה יסודות, אלא זה משהו מיוחד, משהו מיוחד. ורבנו מתייחס אל המשהו המיוחד הזה, ומנסה באמצעות שתי השערות, או כך, כדי להסביר את הגוף המיוחד כפי שיטתם, ולראות שבאמצעות שתי השערות, בכל אחת מהן, אנחנו נגיע אל המסקנה שיש אלוהים, מצוותו יתברך, אחדותו והיגשמיותו. הנה, נתחיל ונראה, זה הגוף החמישי, והוא הגלגל, ולא ייבצר משיהיה או הווה נפסד, וגם התנועה הווה נפסדת, או שיהיה בלתי הווה ולא נפסד, כפי שאומר היריב, שזהו אריסטוס. ונתביר את הדברים. גרמי השמיים והגלגלים הם בתנועה מתמדת. עוד מעט נראה כיצד הם מסבירים את התנועה הזו. רסקנו בזה בעבר, נחזור ונאמן זכרוננו. הם בתנועה מתמדת. והואיל והם בתנועה מתמדת, אז עכשיו אנחנו צריכים לראות מה טיבם של אותם גלגלים, של אותו גוף חמישי. אם הגוף החמישי הזה הוא בבחינת הווה נפסד, כידוע שכל הנמצאים של כדור הארץ הם בבחינת חווים מסדים. דיינו, יש בהם הוויה, יש בהם הפסד, זה מאפיין אותם. ואז רבנו כאילו שואל את אותם פילוסופים, למרות שאתם אומרים שגרמי השמיים והגלגלים הם גוף חמישי, כלומר משהו מיוחד. אוקיי, אבל למרות הכל, איך אתם מתייחסים לגוף החמישי הזה? אתם מתייחסים כאל הווה נפסד? נניח בשונה מאשר כדור הארץ, אוקיי? אבל האם גם בו יש את העניין הזה של הוויה והפסד? אם כן, גם התנועה הווה נפסדת. כי התנועה, אפילו שהיא באה מכוח של משהו של ישות נבדלת, ותכף גענן זכרוננו בזה, אבל ברגע שהגרמי השמיים הם בבחינת הורים נסדים, אז גם התנועה היא גם כן הובה ונסדת. יש לה איזשהו שלב שהיא תיפסק, הובה נסדת. ואם כן, אם גרמי השמיים, למרות אותם בחמישי, הם בבחינת הורים נסדים, וגם התנועה המתמדת הזו היא גם כן הובה ונסדת, אם כן, יש להם בורא שברא אותם, את גרמי השמיים, שהוא לא הווה ולא נפסד. וממילא, כי הווה ונפסד, לא יכול לברוא את עצמו. אז אם כן, מי שברא אותו. ואם כן, גם מהבחינה הזו, אנחנו מגיעים להוכחה על מציאות השם, ואחדותו והגשמיותו. זה הגוף החמישי, והוא הגלגל, ולא יתבטר משיהיה או הווה נפסד, וגם התנועה הווה נפסדת, או שיהיה בלתי הווה ולא נפסד, כפי שאומר היריב זה אריסטו, שאריסטו אומר שגרמי השמיים והגלגלים אינם הווים ונפסדים, הוויה והפסד הוא רק בנמצאים שהם בני ארבעה יסודות, אבל בגרמי השמיים והגלגלים, כיוון שהם בכלל הם לא מארבעה יסודות, אז הם אינם הווים ולא נפסדים. ואם אינם הווים ולא נפסדים ויש להם תנועה מתמדת, עכשיו אנחנו צריך להתמודד ולהבין מאיפה בא התנועה המתמדת הזו. ואז אומר רבנו ככה, אם היה הגלגל הווה נפסד, כמו האפשרות הראשונה שהביא רבנו, הרי הממציאו אחרי הדר הוא האלוהי צורם שמו, וזה מושכל ראשון, לפי שכל הנמצא אחר העדר יש לו ממציא בהחלט, כיוון שאם לפי האפשרות הראשונה שהגוף החמישי הזה הוא גם בבחינת הווה ונפסד, הווה ונפסד לא יכול להיות בלי ממציא, כי הוא פעם לא היה בנייה, אז אם הוא נהיה אחר העדר מישהו היבא אותו, ולכן דדי לפי האפשרות הראשונה אנחנו מגיעים לכך שיש בורא, וזה מושכל ראשון, לפי שכל הנמצא אחר העדר יש לו ממציא בהחלט, ובטל הוא שימציא את עצמו, לא יעלה על הדעת שהגוף הזה שנקרא הווה ונפסד, הגוף החמישי, ימציא את עצמו. ואם היה הגלגל הזה לא חדל ולא יחדל, כעת הוא הולך בשיטת אריסטו, שזה גוף חמישי לחלוטין, שאין בו בכלל בכלל עניין של הוויה והפסד. זה מה שקורא לו היריד, אריסטו. ואם היה הגלגל הזה, דרך אגב, שימו לב, של האופציה הראשונה, הוא לא קורא יריב. אבל הוא לא קורא יריב, כי עדיין זה מביא אותנו למושגים של בריאה. כי לא היה הגוף החמישי, ומי שהבא אותו אחר העבר, זה ממציאו וזה בורא. מה שאין כן, מה שאין כן לפי אריסטו. לפי אריסטו, בואו ותראו, זה לא יהיה בורא, אלא זה יהיה מניע. מניע. כן? אז בואו תראו. ואם, ולכן הוא קורא לו יריב, כי בכל זאת מדובר כאן שתי שיטות שונות. ואם היה הגלגל הזה לא חדל ולא יחדל, כלומר קדמון נצחי, אומר מורי בערה ארבע, קדמון נצחי, כך נע תנועה תמידית נצחית, יתחייב כפי ההקדמות אשר קדמו, ה-25 ההקדמות שכבר קדמו, יתחייב כפי ההקדמות אשר קדמו, שיהיה המניעו התנועה הזו הנצחית, לא גוף ולא כוח בגוף, והוא האלוה יתרומם שמו. הנה נתבאר לך הערה חמש, אלא שלפי ההנחה הראשונה הוא הבורא, ולפי השנייה הוא המניע, כלומר חי העולמים. וכן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. רק אגב, וכן כבר קלקלו אותי. וכן נחזור לענייננו. אז נאמר ככה, הרי מהי השקפה של אריסטו? אריסטו טוען שמקור התנועה בגרמי השמיים והגלגלים הוא, כיוון שהם אינם חווים ונפסדים, הם גוף חמישי, הם לא מארבעה יסודות, יש בהם שכל, ישו דבדל, נבדלת. והשכל הזה חושק לשכל יותר גבוה ממנו. ואז בגלל התשוקה של השכל להתחבר או להשיג את השכל היותר מעלה ממנו, אז בגלל זה הגלגל נע מכוח התשוקה של השכל שרוצה להשיג את השכל היותר גדול ממנו. וככה השכל היותר גדול רוצה להשיג את השכל היותר גדול. ואז יוצא שבעצם תנועתם של הגלגלים, א', היא באה מכוח ישות נבדלת שבתוכם, ב', היא בתיאור של מלמעלה למטה, מלמטה למעלה. והיינו מקור התנועה הוא מלמטה למעלה. אם זה גרם השמיים, ויש בו ישות נבדלת, אזי, כיוון שהם תארים את זה כמו בצלים בצלים, קליפות בצלים, אז גרם השמיים הפנימי בעצם חושק לגלגל המקיף אותו, בגלל הישות הנבדלת שבתוכו, וזה חושק לקבר אל הישות הנבדלת שמעליו, וכן הלאה. אז זה עושה שבעצם מקור התנועה זה א', הישות הנבדלת, ב', זה מלמטה למעלה. אוקיי? יפה. עכשיו, כל הזמן יש תנועה, תנועה מתמדת, בגלל הישויות הנבדלות שבתוך גרמי השמיים, בתוך הגלגלים. אומר רבנו, לפי ההקדמות שכבר למדנו, 25 ההקדמות שלמדנו, המניע הזה מוכרח שיש לו מניע חיצוני שמניע אותו, כי אחרת איך ומה קורה שיש את מקור התנועה הזה? מוכרח שיהיה מניע חיצוני שאיננו מונע, שאיננו מונע. ואז זה הקדוש ברוך הוא. ואז יוצא שבעצם, לפי התיאוריה הראשונה, זה בורא. ולפי התיאוריה השנייה, זה מניע. הנה, אני חוזר. הוא אומר כך. איפה זה? אם היה גלגל הווה נפסד, הרי הממציאו, אחר העדר, הוא האלוהי, כלומר שמו. וזה מושכל ראשון, לפי שכל הנמצא אחר העדר, יש לו ממציא בהחלט. וזה כבר אמרנו, בהגדרה של בורא. ובטבר הוא שימציא את עצמו, כאילו על הדעת ההווה נפסד, שלא היה קיים ונהיה קיים, גברה את עצמו, ולא על הדעת. ואם היה הגלגל הזה לא חדל ולא יחדל, כך נע תנועה תמידית נצחית, זה שיטת הריסטו, יתחייב כפי ההקדמות אשר קדמו, שיהיה המניעו התנועה הזו הנצחית, לא גוף ולא כוח בגוף, והוא האלוה יתרומם שמו. שימו לב, לא גוף ולא כוח בגוף. אריסטו הרי אומר שגרמי השמיים הם גוף חמישי, אבל זה לא הווה ונפסד. הם לא מארבעה יסודות. והכוח המניע את הגרם השמיימי הזה, את הגלגל, זה ישות נבדלת שבתוכו. אבל, לפי ההקדמות שלמדנו, מקור התנועה המתמדת חייב להיות משהו חיצוני שאיננו לא גוף ולא כוח בגוף, אלא לחלוטין לא קשור לגוף או כוח בגוף. שאם הוא היה גוף או כוח בגוף, אז היינו צריכים לחפש את המניע שלו, עוד מניע. ולכן מוכרחים לומר שגם לפי אריסטו יש מניע שהוא לא גוף לא כוח בגוף, ואז זה האלוהים, זה האלוהים, אמנם לא בורא, כי העולם קדמון והוא קדמון, אבל הוא מניע שנינו כוח בגוף, לא גוף ולא כוח בגוף. כאן המקום להעיר הערה חשובה, נעירה, מזהירה. תסתכלו, ניקח את האדם. האדם החליט להגיע לבית הכנסת אמונה ודעת. עלה אל הרכב, על הרכב, נסע, והגיע לשיעור בבית הכנסת אמונה ודעת. מה הניע אותו? השכל שלו, הישות הנבדלת, הרצון שלו. הרצון שלו להגיע לשיעור, ואז הרצון שלו, שהוא ישות מבדלת, שבתוכו גרמה לכך שהגוף יפעל, והגוף אכן פעל, הלך, נע. אבל שימו לב רבותיי, כשהגוף פעל, אז בעצם נע עמו גם נשמתו או שכלו, כי השכל הזה הוא ישות מבדלת בתוכו. הישות הנבדלת הזו, לה אין כושר תנועה, אבל היא הניעה את הגוף, כי הגוף הוא בעל כושר תנועה, אם אכן יש לו מניע. והישות הנבדלת הזו שבתוכו, הניעה אותו. ואז כשהיא הניעה אותו, אז היא גם הניעה. אבל ראו זה פלא, ברגע שהגוף נח, הוא גאה בכנסת אמונה ודעת, יושב, עכשיו גם הישות הנבדלת לא נעה, כי הישות הנבדלת הניעה את הגוף, והגוף הניעה את הישות הנבדלת אחד עמו. הגיע לכאן, זהו, אז היא לא נעה. מה אני בזה רוצה לומר על ידי התיאור הזה? מוכרחים לומר שבשביל תנועה מתמדת, להבדיל מהישות הנבדלת בתוך גוף, שעצים יש תנועה, עצים אין תנועה, עצים מנוחה, עצים תנועה, הרי חייבים לבוא לומר שאם אני רואה את גרמי השמיים הם תנועה מתמדת, מוכרחים לומר שהגורם לתנועה המתמדת הזו הוא מניע חיצוני שאיננו בפעינת ישות נבדלת בתוך גוף. כי אם הוא ישות נבדלת בתוך גוף, הרי אין לו תנועה נשאית, אלא תנועה שיש עמה מנוחה. ולכן, מכאן שגם דרך אריסטו ובאמצעות אריסטו, מגיעים לעניין הזה של מציאות השם מתברך, שאיננו גוף ולא כוח בגוף וחדותי. אני חוזר, חזרה.
יסכים איתו
גם אריסטו יסכים איתו מתקיימים על העניין הזה שישנו משהו כוח עליון.
ככה, קודם כל רבנו מתפלמס אל הזירה הפנימית שלנו,
דהיינו עם רבנו סעדיה גאון ועוד כל אלה אשר הלכו להוכיח את מציאות השם מתברך, אחדותו וגשמיתו, אבל על בסיס האמונה שהעולם מחודש, יש אחר הדר המוחלט, כמו שמועתזלים, בדרך של המועתזלים. כן, ורבנו רואה בזה דרך לא מושלמת בלשון עדינה. כי אתה לוקח אמונה שרבנו מאמין בה לחלוטין, הוא אפילו חושב שיש לה יתרון פילוסופי מדעי, אבל אתה לוקח אמונה שנקרא לזה בשון הסנס היום ששנויה במחלוקת, ועלי אתה רוצה להוכיח את מציאות השם. הוא אומר, לא זו הדרך, בוא נלך נוכיח את מציאות השם על בסיס רחב יותר, על בסיס אותם פילוסופים אפלטון ואריסטו חיוצא בהם, אשר הניחו 25 הנחות, 26 הנחות של דעתם הם מוכחות פילוסופית ומדעית, ואז אם באמצעות ההנחות האלה אנחנו מצליחים להוכיח מציאותו יתברך, אחדותו וגשמיותו, זה יותר מבוסס. אז קודם כל זה הולך לזירה הפנימית, אבל זה גם הולך לזירה החיצונית. כי רבנו בסופו של דבר יתקוף התקפה קשה את אריסטו, בשעה שכבר ילך וירצה לבסס את הנושא הזה של חידוש העולם. חידוש העולם הוא לא סתם אמונה שהעולם מתחדש אחר האדר המוחלט. יש לזה השלכות גדולות מאוד. א', לגבי מציאות השם, טיב המציאות הזו, אם אפשר להגיד, מהות הישות הזו, שלפי אריסטו זה מניע, אבל אוקיי, העולם קדמון והאלוהים קדמון. אז אין כאן רצון אלוהי, חוכמה אלוהית, האלוהית, אז אין כאן השגחה, וזה השלכות גדולות מאוד ביחס לחיינו כבני אדם, וכן ביחס למהות הנבואה, ביחס למהות הנבואה, אז מהות ההשגחה, מהות הנבואה, הכל, הכל ילך בעקבות הדברים האלה. בוודאי, אבל רבנו מספיק חזק כדי להוציא את כל הנושא הזה של תוארים וחידוש רצון, הכל כבר עשה עבודה רבה מאוד בחלק ראשון, ימשיך הלאה בחלק השני, זה יהיה מספיק מבוסס, ולא למי שלא שוכח את כבר מה שלמדנו ומה שעתידים אנחנו ללמוד. אז משום כך הפרק הזה שכבר מדבר על גוף חמישי, והוא אומר, משמתם לב, אמרתי לכם, הוא קורא לאריסטו יריבנו, כי לאריסטו הוא אומר, שם עיקר המלחמה שלי איתו, איתו עיקר המלחמה, כי אצלו אין מושגים של בורא, אבל יש אצלו מושגים של ממציא, של עילה, של מניע. כן, אז אבל שזה ישנה לנו את כל התמונה, ולכן הוא ייכנס גם לעניין של המלאכים, כי יראה בזה אין של המלאכים כישויות נבדלות, את הבסיס הגדול מאוד ביותר לעניין הזה של נבואה וחידוש העולם. עוד מעט נראה. אוכן, אני חוזר חזרה, נאמר ככה, הנה מתבאר לך כי מציאות האלוה יתעלה והוא המחויב המציאות אשר אין סיבה לו ולא אפשרות למציאותו מבחינת עצמו. הורו ההוכחות המוחלטות האמיתיות על מציאותו, בין שהיה העולם מחודש אחר העדר או שהיה בלתי מחודש אחר העדר. זאת אומרת, בכוונה הרמב״ם הולך על בסיס של שתי אפשרויות. וכן הורו ההוכחות על היותו אחד או שאינו גוף, כפי שהקדמנו, כי ההוכחות על היותו אחד ושאינו גוף יתקיימו בין שהיה העולם מחודש אחר עדר או שלא היה כך, כמו שדברנו בדרך השלישים לדרכים הפילוסופיים. אתם רואים, בכוונה הרמב״ם רוצה לבסס את מציאותו יתברך חדותו וגשמיתו גם על, אלה, על בסיס אלה שלא מודים בחידוש העולם. וכמו שדברנו, שלילת הגשמות וקיום האחדות בדרכים הפילוסופיים. וכבר ישר בעיניי להשלים השקפות הפילוסופיים ואבאר רעיותיהם במציאות השכלים הנבדלים. שוב אני חוזר, וכבר ישר בעיניי להשלים השקפות הפילוסופיים. למה? כי ברצונו לבאר רעיותיהם במציאות השכלים הנבדלים. והשלב הבא שרבנו רוצה, אם עד עכשיו דיברנו על מציאותו יתברך אחדותו והגשמיותו, ומבחינה זו רבנו סבור שוכיח הליבה כל הפילוסופים על מציאותו יתברך ואחדותו והגשמיותו, עכשיו הוא רוצה באמצעות הפילוסופים להתכנס לעניין החשוב הזה שנקרא מלאכים, ישויות נבדלות. אנחנו צריכים לדעת, ועוד נראה את זה בעתיד, שאצלנו המושג הזה שנקרא מלאכים יש לו משמעויות רבות מאוד, בין מהמשמעות הפשוטה וישלח יעקב מלאכים לפניו, דהיינו שליחים, ובין במשמעות של מה שנקרא כוח בגוף, דהיינו מלאך הפריון וההיריון השתקף את יהודה לבוא אל תמר, כן? אז גם זה נקרא מלאך. ובין אם אנחנו מדברים על מלאך במובן של ישות נבדלת, והמשמעות הזו עליה מדבר רבנו כאן, כיוון שבמשמעות הזו אנחנו ניכנס לעולם המלאכים במובן של ישויות נבדלות ולעניין הנבואה וחידוש העולם וכו'. לכן ניתן את הדעת במה שרבנו כבר כעת מכין אותנו, מה השלב הבא כעת בדרכו. וכבר ישר בעיניי להשלים השקפות הפילוסופיים ואבאר רעיותיהם במציאות השכלים הנבדלים ואבאר תיאום דבר זה ליסודות תורתנו, כלומר מציאות המלאכים. הערה שמונה, רבנו קורא את הדעה במציאות המלאכים יסוד תורני בשל היותה ראיה חזקה על חידוש העולם. רגע, שימו לב, מורי דייק מלשון רבנו שהוא אומר ואבאר
תאום דבר זה ליסודות תורתנו, כלומר, אבאר דבר זה, שזה נקרא שכלים הנבדלים, שעכשיו הוא רוצה להתמודד עם זה, כי הרי לפני שנה אמר באבאר ראיותיהם במציאות השכלים הנבדלים. ואז הוא אומר, ואבאר תאום דבר זה, כלומר תאום של מציאות השכלים הנבדלים, ליסודות תורתנו. כלומר, רבנו רואה בעניינם או בקיומם של השכלים הנבדלים יסוד מיסודות התורה, יסוד מידות יסוד התורה. ומורי אומר, למה? למה הוא רואה בזה יסוד מיסודות התורה? בשל היותה ראיה חזקה על חידוש העולם. כלומר, אנחנו ממציאותם של שכלים נבדלים נוכל לבסס יותר ויותר את האמונה שלנו בחידוש העולם. רגע. ולכן תבינו שכבר כעת רבנו מכין את הדרך לשלב הבא, לאחר שכבר הקצה את הפרקים הקודמים עד כעת להוכחת מציאותו יתברך אחדותו והגשמיותו. עכשיו רבנו נפנה להתעסק בעניין של השכלים הנבדלים, שכאמור לזה אנחנו קוראים מלאכים במשמעות מסוימת, כי יש לנו משמעויות שונות לעניין של מלאכים, אבל זה המשמעות היותר נעלה. וחושב שיש חשיבות גדולה לברר עניין זה, לברר עניין זה של קיומם של שכלים נבדלים, כיוון שזה יסוד תורני, מאחר וככל שנוכיח קיומם של שכלים נבדלים, אנחנו נוכל להוכיח את אמונתנו בחידוש העולם. ואשלים עניין זה, עוד מעט נשמע את שמואל ועוד מעט נשמע אותך, ואשלים עניין זה, ואחר כך אחזור למה שהבטחתי בו, להביא ראיות על חידוש העולם. תרוך שרבנו מסודר, יודע בדיוק מה הולך לעשות, כותב לנו בדיוק את התוכנית שלו. כן. ואשלים עניין זה, ואחר כך אחזור למה שהבטחתי בו, להביא ראיות על חידוש העולם. לא לראות בחידוש העולם רק עניין של אמונה, אלא לראות בחידוש העולם דבר מוכרח. כי אנחנו צריכים לדעת שחידוש העולם קיבלנו אותו בהודעה. כלומר, משה רבנו אמר לנו בשם השם שהעולם הודה שיש אחר העדר המוחלט. אז אמונתנו זו קיבלנו אותה בהודעה, כמו שקיבלנו בהודעה אנוכי השם אלוהיך מציאותו יתברך והגשמיותו, חדותו והגשמיותו, קיבלנו בהודעה. אבל שיטתו של רבנו שאין די באמונה רק מתוך הודעה או על בסיס הודעה, זה א' ב', אי אפשר לזוז בלעד את זה. אבל שיטתו של רבנו היא לדע את השם, ידיעה, לא רק הודעה, אלא ידיעה, לדע. אז כמו שאת האמונה במציאות השם יתברך, אנחנו מבססים לא רק על בסיס ההודעה, האמונה שקיבלנו למשה רבנו באמצעות נבואתו מפני יתברך, אלא גם באמצעות ידיעה והוכחה, כך אותו דבר אמונתנו בקיומם של ישויות נבדלות, דיינו המלאכים ישויות נבדלות, שכאמור קיבלנו אותה בהודעה משה רבנו שקיבל בנבואה מאיתו יתברך, אנחנו רוצים, כך אומר רבנו, לעבור למסלול של ידיעה, דהיינו דעה מוכחת. וזה אני הולך לעשות, אומר רבנו, הוא פשוט מתאר לנו מה הולך הזאת. הוא אומר, ואשלים עניין זה, ואחר כך אחזור למה שהבטחתי בו, להביא ראיות על חידוש העולם, שהגדולה שבראיותינו על כך לא תתקיים ולא תתבאר, אלא, שימו לב, כמה מייחס חשיבות לעניין הזה של ישויות נבדלות, נבדלות של נבדלים. כי הגדולה שבראיותינו, לעניין חידוש העולם, כי הגדולה שבראיותינו, על כך לא תתקיים ולא תתבאר, אלא אחר ידיעת מציאות השכלים הנבדלים, זאת אומרת, זה התשתית, זה הבסיס שנוכל להוכיח את החידוש העולם. ואך למדנו על מציאותם. ואי אפשר שלא להקדים הקדמה לפני כל זה, שהיא הקדמה, נר מאיר את מסתרי מאמר זה בכללותו. תראו כמה רבנו מייחס חשיבות גדולה לעניין הזה של ההתמודדות עם הישויות הנבדלות, השכלים הנבדלים, ועם הקדמה אשר באמצעותה נבין את המורה. כך הוא אומר, מאמר זה, מאמר זה זה המורה נבוכים. עד וכך רבן מייחס לזה חשיבות. נר מאיר את מסתרי מאמר זה בכללותו. מה שקדם מפרקיו ומה שיבוא לאחר מכן. זאת אומרת, כל מה שלמדנו עד עכשיו, ומה שיבוא לאחר מכן, זה הקדמה זו שתכף כעת נעסוק בה. שמואל מרתית.
מה המשך
התוקים
זה להוכיח את
ייחודו
של
יחודו? יחודו את מציאותו. יחודו ואי השמתו.
כרגע הרמב״ם קופץ, אני לא יודעת להבין את המשפט
של הרמב״ם. איזה? כרגע הוא אומר, אנחנו חייבים להעזר שיש בידיעה הזאת שיש את השכלים הנבדלים, שעד עכשיו לא נגענו בהם.
כן.
ואז הוא אומר, אנחנו חייבים לדעת שהם, כן, בסיס כדי ללמוד את שער הפעם. עכשיו, כפי שאמרתי לך, אריסטו הרי מסביר את התנועה המתמדת של גרמי השמיים והגלגלים, עד קיומם של ישויות נבדלות, שכלים נבדלים בתוכם, שיוצרים תשוקה להשיג שכל נבדל עוד יותר עוצמתי. וככה הוא נע, וככה גם זה שמעליו נע, הוא בעצמו נע, בגלל שהוא חושק ומשלוקק להשיג שכל נבדל עוד יותר עוצמתי. אז רואים ואריסטו מניח קיומם של שכלים נבדלים, אומר רבנו, אני מרים את הכפפה. אצלנו קיבלנו ממשה רבנו שיש שכלים נבדלים. קיבלנו. אבל כדרכי, אני לא הולך להסתפק רק באמונה שאמרו לנו שיש שכלים נבדלים. אני הולך להוכיח את קיומם של שכלים נבדלים, כיוון שההוכחה על קיומם של שכלים נבדלים היא תשמש הוכחה חזקה מאוד לחידוש העולם. כי לחידוש העולם הוא לא רק מבסס את האמונה הייחודית שלנו, של היהדות, אלא בזה הוא הולך לקרב מכריע עם אריסטו. כי עד עכשיו הוא כאילו הולך יד ביד עם אריסטו, כדי להוכיח מציאות השם, אחדותו ביד, שמתו. אחר כך הוא רוצה ללכת אל המהות, כי אלוהים של אריסטו זה לא אלוהים שלנו, והנבואה של אריסטו זה לא הנבואה שלנו, ואנחנו שונים במהות. אבל כל זה הוא דוחק עד לשלב המכריע, והשלב המכריע מתחיל להתקרב. ברור? כן. ציון. שכחת שרבנו בפרק זה, הקטן הזה, הקטן בכמות ורב האיכות, הוא לקח שני מסלולים. מסלול אחד שבו אנחנו נתייחס לגרמי השמיים, הגוף החמישי, למרות שאיננו כמו ארבעת היסודות, הוא עדיין בגדר הווה ונפסד. ואם הוא בגדר הווה ונפסד, הווה ונפסד לא יכול, הוא פעם לא היה, הווה ונפסד, הוא פעם לא היה בנייה. הוא לא יכול להמציא את עצמו, אז יש לו בורא, הוכחה אחת. אבל אריסטו לא יאמר שהוא הווה בנפסד, אלא אריסטו מדבר על התנועה המתמדת מכוח שכל נגדל. אבל זו תנועה מתמדת מכוח ישות נבדלת, שכל נבדל, בתוך משהו. נעזוב את המשהו הזה, שזה משהו מיוחד ולא ארבעה יסודות, אבל בתוך משהו. ואם זה בתוך משהו, אז התנועה הזו היא מוגבלת, היא פעם קיימת, פעם יכולה לאתר. מה גורם לתנועה המתמדת הזו, כשמדובר בישות נבדלת בתוך משהו? כי ישות נבדלת בתוך משהו, ברגע שהמשהו נע, אז היא נעה איתו. ברגע שהמשהו הזה נע, אז היא נעה איתו. ובכל זאת גם למרון, כל הזמן בתנועה מתמדת, למרות שזה בא מכוח ישות נבדלת שבתוך משהו. אין זאת, אלא בגלל שיש מניע חיצוני שהוא איננו ישות נבדלת בתוך משהו, אלא נעדר גוף, נעדר הוויה, נעדר שום, לא גוף חמישי, לא כלום, שום דבר, אלא ישות נבדלת שהיא נצחית, והיא מניעה את כל, את, את כל הגרמי שמיים הללו. אז רבנו הולך על בסיס של שני הדברים, ברור? עד כאן.
אם יש גורם שהוא
לא אחד, גמר שבשים את זה במדע
בגלגל, לא שאני מוביל הוא לא נסתר אז הוא נצחי
אז אני חוזר ואומר אני לוקח לדוגמה את ציון הגיע משוהם לשיעור כאן באמונה ודעת. מה הניע אותו להגיע לכאן? ישות נבדלת שבתוכו. נכון? הרצון, המגמה, התכנון, הניע אותך להגיע לכאן. עכשיו אני שואל, כשנעת משוהם לכאן, האם גם הישות הנבדלת הזו שגרמה לך להגיע לכאן, נעה איתך או לא? בוודאי. היא לא נשארה שם, יפה, היא לא נשארה בשוהם, כי אחרת הייתה לי כאן בול אה, לא אחת שאני יכול לדבר איתו, יפה? אוקיי, אחרי שאתה יושב כאן, היא נחה או נעה אותה ישות נבדלת? הרי אתה נעת, נעת משוהם לכאן, אז היא גם נעה איתך, והיא נחה איתך, זאת אומרת שכל ישות נבדלת שגורמת תנועה, יש אמת תנוחה, ואנחנו מדברים, לפי אריסטו, לא לפי שיטתנו, שגרמי השמיים נעים מכוח ישות נבדלת שבכל גרם וגרם שמיימי. אז אם זה ישות נבדלת בתוך משהו, והיא נעה מתמדת, מה שלא יתכן, זה בגלל מניע חיצון שהוא לא ישות נבדלת בתוך משהו. אתה מבין את הדקות הזאת? ואם כן... אם כן, בצורה זו מוכחים שיש מציאות השם ואחדות אובייקט יש מותו. כן? כן. אוקיי. עכשיו. עכשיו. כן. לא, יש תנועה סיבובית, יש תנועה תעדכות, אנחנו דברים... כן. כן. אוקיי. עכשיו? עכשיו רואו.
יש לנו עובדה שיש לה...
כוח הנגדל
זה גם מצב כזה, מצב כזה, אתה
יודע שיש מישהו שגורד אותי. ודאי.
ואז הוא
מערב תלוי. הוא לא מערב, זה לא הוא. זה לא הוא. זה כתוצאה מ-25 הנחות. כן? הוא אומר, זה לא אני.
לא,
הבנתי
כל כך טוב, תעשי מחמש הנחות.
אוקיי.
אבל למה היא ממשיכה להשתובר?
היא צריכה לעלות
מכיוון
מה, היא משתובבת לך. כן. נכון, נכון. אבל יש לה התנועה הזו, הרי מסכימים, היא לא רק תנועה סובית, אלא גם תנועה תעדכות, כי הרי הם מסתובבים סביב כדורים, כן? הם חשבו שגם שכאילו השמש בעצמה מסתובבת סביבנו, אלא לא, אנחנו מסתובבים סביב כדור השמש, זה כבר לא סיבוב עצמי, זה סיבוב עצמי פלוס תנועה תעדכות, כי יש מסלול שכדור העצמה. ובכן רבותיי, עכשיו ההקדמה. אומר רבנו ככה, דע כי לא הייתה כוונתי במאמרי זה. מה זה מאמרי זה רבותיי? מורה נבוכים. לזכור את הביטוי הזה, מאמר, תמיד רבנו ככה קורא. דע, כי לא הייתה כוונתי במאמרי זה לחבר דבר במדעי הטבע. לא באתי לבוא לכתוב ספר מדעי, כן? ביחס לאסטרונומיה או כאלה דברים. לא, זה לא המטרה שלי. או לתמצת ענייני מדעי האלוהות לפי שיטות אחדות. כלומר, אני לא באתי לא ללמד אותך מדעי פיזיקה, ולא לתמצת את השיטות השונות של המטאפיזיקה. זה לא המטרה שלי. אף על פי שהוא בעצם עושה את הדבר הזה, אבל זאת לא המטרה. זה אמצעי ולא המטרה. אז השאלה היא מהי המטרה. או להוכיח מה שוכח מהם. לא, זאת לא המטרה שלי. אני חוזר. דע, כי לא הייתה כוונתי במאמרי זה לחבר דבר במדעי הטבע, או לתמצת ענייני מדעי האלוהות לפי שיטות אחדות, או להוכיח מה שוכח מהם. ולא הייתה מטרתי בו לתמצת ולזכור תכונות הגלגלים, ולא להודיע את מספרם. עכשיו, שוב, כל אלה אשר עתים ואומרים, הרמב״ם נצמד לאריסטו, ולכן, כיוון שכל האסטרונומיה של אז הפכה להיות בימינו ארכיאולוגיה אסטרונומית, אז אם כן, איפה הרמב״ם הענק? איפה הרמב״ם הענק, הרמב״ם הגדול, כן, וכו'. מי שקורא את השורות האלה, אומר, אדוני, אני אפילו לא נכנסתי לעניין לבקר אותם או לא לבקר אותם, אני לקחתי אותם בכוונה בשביל המטרה המיוחדת שיש לי במורה נבוכים, והיא לבאר את הדברים הקשים שיש לנו באמונה התורנית או בתורה. זו המטרה שלי. וכל מה שאני מתעסק עם הפיזיקה והמטאפיזיקה וכל הדברים האלה, אני רק עושה הכל בשביל לסלק את הקשיים מענייני התורה. זה מה שהמטרה שלי. ולכן זה כבר עיצות גדול מאוד, עיצות גדול מאוד, שיכול להיות שרבנו ידע שהאסטרונומיה הזו היא בערבון מוגבל מאוד מאוד. כן? הוא אומר, תה לך, אני לא באתי לעשות את זה.
הוא אמר.
כן, כן. בסדר. נכון. כן. דע, כי לא הייתה כוונתי במאמרי זה, תהיינו בסדר מורים וכים, לחבר דבר מדעי הטבע, או לתמצת ענייני מדעי האלוהות לפי שיטות אחדות, או להוכיח מה שוכח מהם, ולא הייתה מטרתי בו לתמצת ולזכור תכונות הגלגלים, ולא להודיע את מספרן, כי הספרים שנתחברו בכל זה, יש בהם די, והם אינם מספיקים באיזה עניין, הרי אין מה שאומר אני באותו העניין יותר טוב מכל מה שנאמר. אלא, ואני מתאר לעצמי, שאם רבנו זו הייתה המטרה שלו, הוא היה מראה את כוחו גם באותם תחומים. אבל זה לא מעניין אותי אומר. אני עובר על זה, כי יש לי מטרה אחרת, חשובה. אלא, הייתה המטרה במאמר זה, מה שכבר הודעתי לך אותו בהקדמתו, בהקדמה לספר מורה נבוכים. והוא, זה המטרה, ביאור דברים הקשים שבתורה, וגילוי אמיתת סודותיה. אתם רואים, זו המטרה שלו, כן? לסלק את הקשיים בענייני האמונה התורנית, הקשיים שיש בתורה, לגלות את סודותיה, אלה, זו המטרה. אני חוזר, והוא ביאור דברים הקשים שבתורה, וגילוי אמיתת סודותיה, אשר הן למעלה מהבנות ההמון, כן? לא מבעיה העניין הזה של וירד השם, ויחר אף השם, כן? וכל התיאורים האלה, שוודאי ודאי שההמון הזה מקשים מאוד, על בסיס ההגד המקראי, אבל הוא רוצה להרים אותנו, שלדע, אבל זה לא רק זה. כל התיאור הזה של מעשה בראשית, וגן עדן, עם עץ החיים, ועץ הדעת, והנחש, כל הדברים האלה, הם יסודות גדולים מאוד מאוד באמונה היהודית, ואם אנחנו לא יהיו לנו כלים איך להבין את הדברים האלה, אז א', יהיו לנו קשיים גדולים, ב', יהיה לנו אמונה מסולפת, אמונה לא נכונה. והוא רוצה לגלות לנו את סודות התורה, את סודותיה, אשר הם למעלה מהבנות ההמון. ולכן, ראוי לך, כאשר תראני, מדבר בקיום השכלים הנבדלים ומניינם, או במניין הגלגלים וסיבות תנועותיהם, או בבירור עניין החומר והצורה, כל הדברים שכבר סדמו ושעוד ימשיך רבנו להתעסק איתם, או בעניין השפע האלוהי, זה כבר דבר שרבנו יקדם אותנו כאן, מכאן באלך, במש נקרא שפע האלוהי, בפני השחיים לא בכדי נמצא היום פה. לכן, או בעניין השפע האלוהי, וכיוצא בעניינים אלו, אל תחשוב ואל יעלה בלבך שלא נתכוונתי אני אלא לבירור אותו העניין הפילוסופי בלבד, לפי שאותם העניינים כבר נאמרו בספרים רבים רוחה עמיקת רובן. אז אם כן, מה גם בתחום הזה אני מחדש? מה יש לי לחדש בתחום הזה? אלא אין מטרתי כי אם להביא מה שבהבנתו יתברר קושי אחד מדברים הקשים שבתורה. הערה 15, דברים הקשים מחמת עומקן. אז אתם רואים, לכאורה זו מטרה מאוד מאוד צנועה, אבל רבותיי, זה האלף בית להבנת התורה. אתם שמתם לב שהוא אומר ההמון. שתדעו לכם שרבנו לא מתכוון להמון עמי ארצות, רבנו מתכוון לתלמידי חכמים אשר מבארים את כל העניינים האלה כפשוטם. ודאי, הוא מדבר על הנבוך. הנבוך אבל שואל, הנבוך רוצה לדעת, אבל הוא שומע דרשנים, תלמידי חכמים, הוא שומע דרשנים שאת הדברים האלה של מעשה בראשית וכל העניינים האלה, הם מתארים את זה בצורה מאוד גסה, מאוד מגשימה, מאוד אפילו לפי שיטתו אינפנטילית, עד וכך, כן? אז הוא אומר, את זה אני רוצה, לבאר לך את הקשיים האלה, על מנת שיהיה לך אמונה זכה, מובנת, נכונה, כן? אין מטרתי, כי אם להביא מה שבהבנתו, יתברר קושי אחד מדברים הקשים שבתורה, ויותרו קשרים רבים בידיעת אותו העניין, אשר אתם אתמצאת אותו. כלומר, מתוך זה שאני אבאר לך קושי מסוים, יוצרו עוד הרבה הרבה קשיים. וכבר ידעת מהקדמות מאמרי זה, כלומר ההקדמות של הספר, של ספר מורים וחיים, כי אין צירו סובב אלא על דאור מה שאפשר להבין מן מעשה בראשית ומעשה מרכבה. שוב, אתם רואים, זה בדיוק הוא מתמקד סביב הדברים האלה, ובאור הקושיות התלויות בנבואה ובדיעת השם. אז יש כך שידיעת השם זה דבר מאוד מאוד קשה, זה לא דבר פשוט. למה?
למה הוא
מורגיש
את זה? מעשה בראשית
ומעשה מרכבה? לא, מעשה בראשית ומעשה מרכבה. כן. נכון. א' זה שם דבר בהגות היהודית, זה שם דבר, וודאי וודאי כל אחד ואחד פרש שם פרשים רבים מאוד, אבל הם בהחלט כוללים גם ענייני נבואה וידיעה אלוהית, זה ברור. רבנו אומר
יש הגבלה,
מה? נכון, 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 אבל מה שחשוב הוא באור הקושיות התלויות בנבואה ובידיעת השם. כן? בדעת השם ודאי יש לנו קשיים, זה לא פשוט, ידיעה ורצון ודברים שתנים, זה לא דבר פשוט, כן? אז הוא הולך להתמודד עם הדבר הזה. ואותו דבר גם עניין של הנבואה, שלכאורה, לפי הרשתו זה דבר, אפשר להגיד, חוכמה משודרגת, כן? אצלנו לא. אז זה מתקשר אותם מהשפע האלוהי, לא יודע. אז תתמודד עם זה, תתמודד עם הדבר הזה. אז הוא לא שמודד עם הדבר הזה. ולכן, כל פרק שתמצאני מדבר, ציון, עכשיו אתה מבין למה אני... לא, לא, אתה אמרת, מה קרה שאני כל כך מסתכל על חיים וקיבלתי את פניו והכל? אנחנו כאן כבר מגלגלים שנים רבות. כן, כן, לכן ככה. ולכן, ולכן, כל פרק שתמצאני מדבר בו בביאור דבר שכבר הוכח במדעי הטבע, או דבר שהוכח במדע האלוהי, שמתם לב, שני מישורים, פיזיקה, מטאפיזיקה, כן? הוא הולך בשני מישורים. כל דבר שכבר הוכח במדעי הטבע, או דבר שהוכח במדע האלוהי, והמטאפיזיקה, או נתברר שהוא הטוב ביותר שיש להחזיק בדעה, או דבר התלוי במה שנתבאר ביתר המדעים, דע שהוא מפתח הכרחי להבנת דבר מספרי הנבואה, כלומר, ממשליהם, בסודותיהם, ובגלל כך הזכרתיו ובערכיו וברכיו למה שעילנו בידיעת מעשה מרכבה או מעשה בראשית, או באור יסוד מעניין הנבואה, או לקבוע כדעה השקפה נכונה מן הסברות התורניות. ואחר שהיינו הקדמה זו, חשוב להשלים מה שחילונו. אז תראו איך שהוא אומר שההקדמה הזו נר מאיר את מסתרי מאמר זה. כי בעצם רבנו אחרי ההקדמות לכל הספר, ואחר שגמר חלק ראשון והוא פותח חלק שני, חוזר ועושה הקדמונת קטנה,
מזכיר לנו,
ואומר, אז קח את המטרה, תדע בדיוק מהם המטרות, אלה הם המטרות שלי. שכי בשלב מסוים אנחנו נקהיל את עסק וכל מיני דעות שאמרו פילוסופים ונשגה. לא, זה לא זה. תדע שכל המטרה שלי לסלק קשיים אמוניים בענייני נבואות, בענייני אמונת חידוש העולם וכיוצא בזה. עד כאן. כן.